Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
שלום, אני שלומי ילדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את ליאור אשכנזי.
שלום, שלומי.
שלום. תראה, כשהתקשרתי אליך ואמרתי לך שאני רוצה להזמין אותך לפודקאסט שלי, ואמרת לי, מה, כאילו, אתה בדרך כלל מזמין אנשים, מספרים, כבדים, משפחת גולדווסר.
לא כבדים, לא כבדים, אנשים רציניים, אנשים רציניים, אנשים, אתה יודע.
מה אתה רוצה ממני?
מה אני יכול לתרום פה לפודקאסט?
ואני אמרתי לך שראיתי אותך בשום פלפל ושמן זית.
נכון.
וראיתי שאתה רוצה להגיד הרבה.
לא, זה כנראה טוב. לחיים, לחיים, לחיים.
כן, לחיים, לחייך. חיי עם ישראל, כאילו...
אמן.
תראה, מי היה מאמין שנגיד דבר כזה?
אתה מבין?
כאילו, אני מחשיב את עצמי בן אדם מאוד ציני וזה, אתה יודע, כאילו... פתאום קרה משהו נורא, אתה יודע, אני מופיע לפעמים, יש לנו איזה מין להקה כזאת, ואנחנו מופיעים למפונים, לחיילים, פתאום אני מוצא את עצמי בסוף כל הופעה כזאת, אומר...
חיי עם ישראל.
חיי עם ישראל, ועם ישראל חי. כן, כן, אתה יודע, דברים שכאילו... הקלישאות, כאילו, אתה יודע, הדברים האלה שאימא שלי נגיד אומרת, פתאום זה נהיה...
כי אימא שלך עדיין...
היא חיה את קום המדינה.
חיה את קום המדינה.
כן, נכון, נכון.
אז, ואתה היום, אני חושב שאנחנו היום הולכים לבנות את המדינה מחדש.
מההתחלה, נכון. כאילו...
אז זה בדיוק מה שרציתי לדבר איתך.
כן, זה היית שם משהו, אתה אומר.
מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי ילדה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום ליאור. קראתי באיזשהו מקום שהיית פעם עד לשכנה שלך, שבמלחמת יום כיפור,
כן.
שבאו להגיד לה שאוסה מת במלחמה.
כן.
וזעקות כאלה לא שמעת מעולם.
זה זיכרון ילדות, זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי. כן. ממש. יום כיפור, אני בן 4-5, משהו כזה. 4 עדיין. חוזר מהגן עם אחותי. זאת אומרת, אתה יודע, זה תמונות, זה לא באמת, אבל יש רגע מאוד ספציפי שבו יש התגודדות של אנשים וצרכות, שזה צרכות מוות. זה כשאומרים צרכות מוות, זה משהו מאוד ספציפי.
כן.
אתה יודע, בהארי פוטר יש את הסוהרסנים, קוראים להם בעברית, שיש להם צרכות מוות, מקפיאות דם כאלה. ואני זוכר אותה ממש מתפלשת באדמה, אתה רואה בחורה מתאבלת על חבר שלה, שהיה שכן שלנו, זאת אומרת, הוא היה פה, הוא היה חייל בודד, הוא היה... זאת אומרת, אצלנו הוא היה בן בית, כי הוא גר דלת מולנו, ולא היה טלפונים. אז הוא תמיד היה בא להתקשר מהבית שלנו, הוא תמיד היה, אני זוכר שהוא היה משאיר לירה. תמיד, כאילו, אני זוכר שאבא שלי אמר לו, לא צריך להשאיר לירה, הוא תמיד היה משאיר לירה. כזה מסוג של, אתה יודע, אח גדול, כאילו, הייתה לי אחות, אבל הוא כאילו היה תמיד, כי הוא היה אוכל אצלנו, ואז התבשרו על מותו, והיא הייתה החברה שלו, בן ארוסתו, חברה שלו, וכן, זה היה...
בגיל 4-5, אתה עוד נושא את זה? כאילו, זה הגיל?
אני, כשאני נזכר במלחמה, או זאת אומרת, כשיש איזה משהו, זה מיד קופץ, הדבר הספציפי, הצרכות הספציפיות האלה, ממש.
בקריירה שלך כשחקן, התעסקת הרבה בשכול.
כן, יצא ככה. אבל אני חושב שזה קשור להוויה שלנו כישראלים, כי אנחנו, השכול הוא סובב אותנו, אז זה... אי אפשר שלא להתעסק בו, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לצדה לכאלה, אבל עשיתי, הסרט הראשון שביימתי, הוא נקרא זרים מושלמים, והוא רימק לסרט איטלקי שנקרא זרים מושלמים. זה על, אתה יודע, כמה זוגות שיושבים, אוכלים ארוחת ערב ומחליטים לשחק משחק, טלפונים, זה מין סוג של קומדיה, אתה יודע. וכשאיבדנו את התסריט, בסימן את העיבוד הישראלי, לא יכולתי שלא, אתה יודע, רחפה מעל השולחן הזה, עננה של החבר שמת, חבר ילדות שלהם שמת, ותוך כדי זה מתברר למה הוא מת, ומישהו בשולחן אולי גם אחראי למוות שלו. איכשהו זה, כן, זה מעסיק אותי, זה כן, זה סביבנו כל הזמן.
והסביבנו כל הזמן, כמו שאמרתי לך, זהיתי ש... בשום פלפל ושמן זית, חיים כהן מנסה להביא אותך לאוכל, ואתה מדי פעם מחזיר אותו, מה שנקרא למציאות. זאת אומרת, אתה יודע, אני דוקומנטריסט, ואני יכלתי לראות את המשחק הזה. אבל הוא עניין אותו, אתה יודע, שתהיה תוכנית, שיהיה על בישול.
כל אחד והתשוקה שלו, אתה יודע.
ואתה רצית להגיד לו, אז הנה, אנחנו פה במקום, בוא נדבר. איך אתה מרגיש?
אתה יודע, יש איזה, אני כאילו באמת, אני חושב שאני... בזמן האחרון נורא מבולבל, באמת מבולבל. אין לי... אני נע כל הזמן בין... אני אעשה גילוי נאות לפני זה. יש לי קרוב משפחה שחטוף בעזה, עומר שם טוב, שהוא הבן של בדודה שלי, שלי שם טוב. אז הכל נורא, אתה יודע, אתה חי דרכם את הדבר הזה, ואתה... אנשים שאתה מכיר ו...
נכון.
אתה יודע, זה, ואי אפשר, אני כאילו באמת לא... ואני כבר לא מאמין לאף אחד, באמת. לא מאמין לאף אחד, אני לא מאמין מתחילת המלחמה, אגב. מתחילה, אתה יודע, זה גם כל הזמן זורק אותך הדבר הזה של עומד גלנט ומדבר על אנחנו בנצח, ואנחנו נקרקש, ואנחנו נערוס, ונזה, ואתה ישר נזרק ליום כיפור עם דדו שעומד ואומר, אנחנו נשבור להם את העצמות.
כן.
ואתה יודע, וכל הסיפורים האלה על... ואני עובד עצות, אתה יודע, כאילו אני מוצא את עצמי מסתכל בשביל להבין מה קורה באמת. מסתכל בערוצים זרים. מג'זירה, דרך סקאי, עם כל, אני יודע איפה נעשית המפולציה, אתה יודע, אנחנו... בוא נאמר, אני לא מרשיב את עצמי איזה מבין גדול בתקשורת, אבל אני כן יודע, זאת אומרת, עם הפילטרים הנכונים, כלומר, אתה יודע, אתה יודע, אני רוצה לדעת מה קורה, מה, כל הדבר הזה שלא מדברים, כאילו, יש המון דברים שלא מדברים עליו, שמגיעים אליך בכל מיני דרכים אחרות, כי מאיזה אלוף שבדיוק יצא, או ממילואים, אתה יודע, מאנשים שחוזרים, אתה אומר, מה?
כן.
זה לא הכיוון בכלל. אתה שומע שבעזה כאילו כבר, אוקיי, אין חדשות מעזה, למעט עוד חייל נהרג, או זאת אומרת, עוד פעם שכול, עוד פעם מוות. אלה החדשות היחידות שמגיעות מעזה, זה לא כבר כבשנו את, הנה אנחנו פה, הנה, לא. המלחמה עכשיו היא בצפון. אתה שומע כל יום על הפגזות, על זה, על כאילו... זאת אומרת, רגע, אז מה קורה? אני לא מבין מה קורה. זה מדרום, מצפון, משמאלי, זה... ואני קצת עבוד בתוך כל הדבר הזה, אתה יודע, זה מין תחושה של... גם אתה רואה במה באמת ההנהגה מתעסקת. אז בכלל, איפה אני מגדל את הבת שלי? לאן אני? למה? כאילו, מה הדרך? כאילו, לאיזה ערכים? לתוך מה אני מגדל אותה? אתה יודע, בטח הבת הקטנה, שהיא עכשיו בת 11, אבל גם הגדולה שלומדת עכשיו, אתה יודע, בת 24, והחיים שלה מתעצבים, החיים שלנו בסופו של דבר מתעצבים בגיל 20, אתה יודע, אנחנו לומדים, אנחנו, יש איזה מין דרך שאנחנו עוברים, והחיים שלנו מתעצבים בעצם בעשור השלישי, לתוך, אחר כך חיי משפחה וכולי, וקריירה, אבל הם מתעצבים שם, וזה ה, אתה יודע, אני בוגר ה-90s, כן? כי שנות ה-20 שלי היו בשנות ה-90, כל ההוויה שלי היא של שנות ה-90. הדיכאונית, אתה יודע, כל הדברים שהיו ב-90s. הדיכאונית, ניסיונית, כלומר, זה דברים שאני יודע, כאילו, דברים שאני עושה, אני אומר, אוקיי, ככה היה. או זה מה שלמדתי. ומה היא לומדת? אני חושב על זה, אתה יודע, מה היא, כאילו, לוקחת מכל מה שקורה עכשיו. אתה יודע, ילדה תל אביבית, לומדת באוניברסיטה, עובדת, איפה שהיא עובדת, כאילו החיים ממשיכים, אתה יודע, לא מזמן במקרה חברים הגיעו מחיפה, ואנחנו כמעט, ומאיה ואני, מה יש לי, ואנחנו כמעט לא יוצאים, אנחנו רק, כאילו, כי באמת...
אין חשק לצאת.
זה לא רק החשק, זה גם אני באמת איזו מין... יכול להיות שזה הבגרות, יכול להיות שהזדקנתי, יכול להיות שאני לא, אני לא מצליח, אני באמת לא, אני לא מפסיק, אני יוצא החוצה ואני חושב על מה שקורה שם, לאלה שנמצאים שם. או מי שנשאר, בכל אופן. ואתה יוצא ל... אתה יודע, יצאנו לאיזה... בנחלה, כן? פוצץ. אתה יודע, אנשים, כאילו כלום.
כן.
כאילו כלום. אתה יודע, והרגשתי כמו...
אתה יודע, זה מדהים אותי...
היה פה מוטי אשכנזי ודיבר על זה, אני חושב.
כן.
על זה שהוא הגיע וכול... וכאילו, כאילו...
נכון. ניסים סלם.
מה זה הדבר?
אני חושב שניסים סלם, כן.
כן, כן, נכון. אני חוזר, וכאילו כלום, לא שום דבר. אנשים נהרגים, אתה יודע, חיילים, מיטב בנים שלנו. יש שם, וכאילו פה הכל ממשיך כרגיל, עכשיו אלה החיים. כן, אתה צריך גם להבין שאלה החיים, זאת אומרת, זה חזק מאיתנו. כי אחרת, מה?
כן, יותר מזה, אני יכול לספר לך שאני הייתי... הבוקר התעוררתי בקריית שמונה, ביסוד המעלה למעשה, אבל הלכתי לעשות שם כתבת מגזין, ונקלטתי לאיזו סיטואציה מזעזעת. צילמתי משהו עם חקלאי, ועמדנו ממש על הגבול. פתאום שמענו אזעקה בקריית שמונה, זה לא קריית שמונה, ואז החלה ארטילריה רצינית, והבנו שאנחנו, שקורה משהו, ותוך כדי, והוא מסתכל, ואומר לי, כי הוא מקבל הודעות שאני לא מקבל אפילו, מה שנקרא הודעות פנימיות של כיתת הכוננות, הוא אומר לי, עכשיו נפצעו חיילים. וזה כאילו הפך להיות שגרה, ואחר כך אנחנו ממשיכים לדבר, והבומים נמשכים.
כאילו כלום, כן.
כאילו כלום. ואתה אומר, רגע לפני כן עכשיו נפצע חייל, באורך בינוני, ועובר עכשיו טיפול רפואי מאוד מאוד מסובך, ובתל אביב החיים נמשכים כרגיל.
יש מין קודים כאלה שאתה כבר, כולם יודעים, אתה יודע, יש מין... ידיעה או פוש או whatever, הקריין בחדשות אומר, קרבות סוערים
כן.
כרגע בעזה.
כן.
ואתה מבין כבר, אתה מבין שזה, אתה יודע, שזה זה לא הולך לגמר טוב.
כן.
זאת אומרת, משהו הולך לקרות, זאת אומרת, אתה הולך לשמוע עכשיו על קרבות סוערים, יש כאלה כל מיני קודים של, אתה יודע, וזה, כן, זה...
אמרת קודם שאתה מבולבל... אבל השאלה, או לא מאמין, לפני המלחמה, האמנת להנהגה המדינית?
כן, אבל זה בלי שום קשר ל... בוא, אני גם לא מאמין לאיזנקוט, אוקיי? ולא לגנץ,
כן.
אוקיי?
כן.
כי יושב איזנקוט אצל אילנה דיין ואומר, אני לא מאמין, אם אתה לא מאמין, למה אתה שם? אל תספר לי על עכשיו, על החיות בלאומית או whatever. זה לא... מה זה שטויות האלה? אם אתה לא... אתה לא יכול להיות במקום שאתה לא מאמין בו. אתה לא יכול להיות. אתה לא המבוגר החי שם. אתה לא. עובדה. למה אתם שם? שום דבר, אתה יודע, זה הבלבול, על זה אני מדבר. יושב אדם שיושב במקום שבו מחליטים ואומר, אני לא מאמין, אז למי, אז אתה יודע, אז מה? אז למי מאמינים? אנחנו באיזה מין אבדון, אתה יודע, אנחנו בתוך חושך מוחלט, אתה לא... אתה לא יודע לאן לפנות, לאן ללכת, אתה יודע מה מזרח, מה, אתה, באמת, זה כאילו מין, איזה מין, אתה יודע, ורטיקו כזה.
כן. אתה יודע שאני, טוב, אפשר להגיד את זה, אני התראיינתי אצל רוני קובן, לתוכנית שקיבלתי עליה המון המון, ואני אמרתי שם שהבן שלי בן 16 וחצי, ועוד שנה וחצי הוא אמור להתגייס,
כן.
ואני לא סומך על ההנהגה המדינית, בכלל. אני לא סומך עליהם כי זה כבר לא קיים, אתה יודע, תדע כל הם עבריה.
זה ממש לא. זה כאילו, זאת אומרת, תדע כל המבריאה, אתה יודע, המשפט הזה הוא מיוחס למפקדים.
כן.
לא להנהגה. הוא לא מיוחס לפוליטיקאים.
נכון, אבל אתה יודע, אני שואל אותו לצרכים שלנו עכשיו.
כי כן, כי אתה רואה את הלך הרוח, אתה אומר, כאילו, היו פשלות בשביעי באוקטובר, אבל בסופו של דבר, ואני מדבר על העם ועל הלך הרוח בעם, כן נעמד מאחורי הצבא. כן מאמין בהרצי הלוי, וכן מאמין בראש השב"כ, וכן מאמין, אתה יודע, עם כל הבעיות שהיו,
כן.
עומד מאחוריהם, תומך בהם, סומך עליהם.
כשאתה שלא... מנסה לראות שחלק מהדרג המדיני,
שלא
ואנחנו
כמו...
יודעים על מי הוא מדבר, מנסים להרעיל את הדרג הצבאי,
כן,
ולהטיל עליהם את כל האחריות.
בסדר, זה דרכם של פוליטיקאים. אתה יודע, המראה שמוצבת בפנינו, לפני מה שקרה 50 שנה, זה אחד לאחד, אתה יודע, זה... כבר אמרתי זה כל כך הרבה פעמים, ודיברתי על זה ש... אני כוכב פודקאסטים עכשיו, כי אני ככה, אני גם לא עובד כבר 4 חודשים.
תכף נגיע לזה.
כן,
וכאילו, אתה יודע,
זה כאילו מכוכב פודקאסטים, כאילו זה ה...
מצא חן בעיניי הביטוי.
מה?
כוכב פודקאסט.
וכבר דיברתי הרבה מהם, אבל... כי גם יצא שעשיתי סדרה על יום כיפור, וסרט על יום כיפור.
נכון.
ואני נורא הייתי עסוק בתוך ה... פרוטוקולים, שחיתי בהם, אני...
זהו, כשעשית את הסדרה על יום כיפור בכאן, אתה ממש עשית מחקר על...
שעת נעילה, כן.
כן, עשית ממש מחקר על...
ובגולדה השלמתי אותו.
כן.
ממש, אתה יודע, אם הייתי עושה את זה באוניברסיטה, זה תואר, כאילו. כן, זאת אומרת, בשעת נעילה זה היה יותר, ישבתי על סרטוני, כאילו, ארכיון, כאילו, ממש הרבה הרבה. יש גם ארכיון שלם שהוא... חוץ מ, אתה יודע... רילס של חדשות,
כן.
שהיו אז מוטי קרישנבאום וכל, אתה יודע, הומחים ומדווחים מהרמה ומסיני וכו', אבל אני התעסקתי יותר ברמה. יש גם סרטים פרטיים, אתה יודע, של חיילים שצילמו במצלמת 8 מילימטר כזאת, כן. אתה יודע, יש המון כאלה. המצלמה הזאת, אין צנזורה במצלמות האלה. זה בדרך כלל סרטים בלי קול, בלי סאונד, פשוט תמונות רצות, אתה יודע, חיילים על טנק, חיילים. ובאחת זה גם הופך להיות לפתאום חייל מפוחם על טנק. זאת אומרת, כן. כי בטלוויזיה צנזרו את הדבר הזה,
נכון.
לא הראו. אבל בסרטים הביתיים האלה אתה רואה את הכל. אתה רואה... אתה יודע, אני מדבר על זה ואני מצטמרר, באמת. זה... אתה רואה רוחות רפאים. רוחות רפאים... מהלכים בין, אתה יודע, גם בכתבות הצבאיות, אתה יודע, בכתבות ששידרו אז, אני חושב שאפילו אפשר לראות את זה, גם יש חלק מזה שאפשר לראות בערוץ הראשון, באתר שם ששיחה, כן. בתאגיד. אתה רואה בעיניים את מה שהם ראו, בעיניים שלהם את מה שהם ראו, אתה רואה איזה מין אנשים שלא התאוששו מזה עד היום, בעצם. אז זה היה תהליך הלמידה שלי, כי כאילו זה היה קשור איכשהו לתפקיד, ואני כאילו הפכתי את זה בגולדה, בגלל ששיחקתי דדו, אז צריך להבין, אתה יודע, את הלך הרוח, איך הוא מדבר וכולי. את כל זה היה אפשר, מעבר לסרטים, אפשר היה לראות בפרוטוקולים, כי הפרוטוקולים מהקבינט הם ציטוטים מדויקים, זאת אומרת, ישבה מישהי, סטטנוגרפית, קוראים לזה, אני לא זוכר את השם.
כן, זה בדיוק השם.
כן, נכון. והיא יושבת וכותבת מילה במילה על מה שקורה.
כן.
ואתה שומע אותו מדבר, הוא נותן מונולוגים, צריך ככה וצריך ככה וצריך ככה וצריך ככה. ואני לא אעשה, אתה יודע, אני לא היסטוריון או משהו, אבל נשאבתי לתוך, עכשיו זה כאוס מוחלט, הפרוטוקולים של יום כיפור, אתה קורא את זה ואתה לא מאמין. בלגן. זה באמת, יש מושג באנגלית, זה משייקספיר, זה נקרא הרלי ברלי, שזה יותר גרוע מתוהו ובוהו. זה יותר כאילו מין, זה לא תוהו ובוהו, זה יותר גרוע מזה. וזה כזה, אף אחד, אתה יודע, לא יודע מי מינו, מי שמאלו, כל אחד מדבר, כל אחד שואל, כל אחד בא, בום, אזעקה, המלחמה התחילה. בשעה 2 בצהריים. תוך כדי שהם בישיבה, אתה יודע.
כן.
ואף אחד לא, שר הביטחון התמוטט, אין, נגדו אותו, כאילו. ואתה תוהה, זאת אומרת, כשנקרא את הפרוטוקולים של השביעי באוקטובר, ו... גם הממשלה, גם בדיחה, כי הם התכנסו רק אחר הצהריים, ערב. כלומר, מ-6 בבוקר ועד 10 שעות אחרי, הם לא, אתה יודע.
שמע, אם הצבא לא בא 8 שעות, אז למה שהממשלה תשב?
זה אבסורד, אתה מבין את האבסורד של הדבר הזה?
אני שומע, כן.
אוקיי, אז הם התכנסו, ועל מה הם דיברו בדיוק? מה היה שם?
להתקיף בעזה? כאילו מה? קודם היה צריך להגין את האזרחים כבר מהבוקר. תראה, אני אומר, שוב, אנחנו מדברים ככה, אחד הדברים שהכי הלמו בי, ואני אומר את זה בכל מקום, וזה משהו שירדוף אותי אחרי הרבה שנים. הייתי בניר עוז, והבנתי, שבוע שעבר כאן, במקום שאתה ישבת, ישבו שלמה וחנה למרגלית, תושבי ניר עוז, ואמרו ש8 שעות לא הגיע הצבא. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? זהו, אלה הפרוטוקולים שאנחנו נצטרך
לקרוא. זה בדיוק. זה כאילו יש פה איזה מין משהו שהוא לא כל כך, אתה יודע, אנחנו גדלנו על... זה שלא יקרה לנו כלום, אנחנו מוגנים, יש לנו את הצבא הכי טוב בעולם, ואת חיל האוויר הכי טוב בעולם, ופתאום אתה מבין שלא כך הוא, והסתירה היותר גדולה, הזעזוע היותר גדול, הוא מה שקרה לנו כלפי חוץ, אתה יודע, אני בכל אופן, אני וחברים שלי והרבה מאיתנו, הרגשנו שאנחנו חלק מהעולם הגדול, אתה יודע, אנחנו באמת חשבנו, אתה מכיר הרבה אנשים, אתה עובד בחול, אתה יודע, אתה עושה, בין אם זה סרטים, מוסדרות.
כן.
והסתירה שקיבלנו אתה יודע, מהעולם, כאילו ההתעוררות האנטישמית שפתאום צץ עליה, פתאום, אתה יודע, הרים את הראש, ואתה מבין שאתה אוקיי, חזרנו להיות מדינה מוקפת אויבים. הם החזירו אותם לפרופורציה. יש מין משהו, מעצמת הייטק, מעצמת זה, המצאנו את זה, המצאנו את הפה, המצאנו ככה, שרי, מרי וזה, אגב, שרי זה לא ישראלי, שרי זה ארגנטינאי, עזוב סיפור אחר.
כן.
אגדה אורבנית, זה לא...
גם פלאפל זה לא מחל ישראל.
גם פלאפל זה לא ישראל, אבל בסדר, אבל נכנסנו וזה, כאילו, אתה יודע, זה מיתוג, זה יפה, אוקיי, אנחנו טובים בזה. והחשבנו את עצמנו, אתה יודע, חלק מהדבר הזה, עם כל ה... ואנחנו לא. אנחנו לא.
אנחנו לא.
וזה מכה, אתה יודע, מכה גדולה, אתה יודע, יש הרבה... אני למזלי לא... רוב האנשים שאני מכיר מהתעשייה העולמית, או... אתה יודע, דאגו וכל הזמן שואלים מה קורה, ויותר האמריקאים, פחות האירופאים דרך אגב, אצל האירופאים לא... עכשיו כשאני חושב על זה, האירופאים לא התקשרו לשאול מה קורה.
לא?
לא, לא. זה פעם ראשונה שזה עולה לי דרך אגב.
כן. אחד התפקידים החשובים שלך, או הכואבים שלך, זה פוקסטרוט.
נכון, כן.
אז נגיע לפוקסטרוט, וברשותך אני רוצה... להעלות עכשיו בשיחה את שמוליק מעוז.
וואה, אוקיי. אם הוא יענה, אם הוא יענה לך. כן.
למה שהוא לא יענה?
שמוליק לא צפוי.
כן? אז שמוליק יודע שאני עומד להתקשר אליו.
אוקיי. צלצול שלישי. זה לא שהוא עומד ליד הטלפון ואומר, טוב, אני...
לא, אבל הוא מחכה לה. שלום, שמוליק. מה שלומך?
אהלן, מה שלומך?
בסדר. ליאור איתנו.
אהלן, שמוליק.
ליאור.
התגעגענו.
מאוד.
כן, התגעגעתי, אז באתי.
באמת שאני מאוד מתגעגע אליך.
כן. אנחנו עברנו חוויה, אתה יודע, יוצא דופן. אני חושב שגם שמוליק וגם אני, בתוך התהליך הזה של הסרט.
כן.
כן, זה רק אתה עובד.
אתה זוכר את היום האחרון, נכון? אתה זוכר אותו.
וואו, כן, זה היה חזק. כן.
ביום האחרון, ביום צילומים האחרון של הסרט. ואנחנו צילמנו בגרמניה, באולפן כזה נורא ישן, שעוד התנוסס שם נשר כזה, שהשייך לנאצים כזה. וזו הייתה חוויה מאוד אינטנסיבית, ובסוף הצילומים, שם המנהל אולפן, וזה זקור ראפ, כאילו זה נגמר, ואני, אתה יודע, בדרך כלל ראפ זה משהו נורא שמח, וכולם מוכרים כפיים וזה, ואני לא יכולתי להשתתף בחגיגה, אני פשוט הרגשתי שאני הולך להתמוטט, ממש, להתעלף פיזית.
התפרקת, מה זאת אומרת?
יצאתי החוצה, ופשוט נכנסתי, כי לא רציתי שירו אותי, כי התביישתי, ופשוט התפרקתי, ושמוליק פתאום הגיע, וכאילו, וכולם, אתה יודע, והיה מין, כל אחד מסיבותיו הוא, כן?
אתה יודע, אני מראה, כשאני, יש לי איזה קורס באוניברסיטה, אז אני מראה לסטודנטים שלי את הקטע בשירותים, אני בכלל, אני אומר להם, תראו, בדרך כלל לשחקן בסרט, יש, אתה יודע, יש סצנה כזאת. אז הוא יודע שעכשיו הסרט יש לו את הסצנה הזאת שהוא הולך לשחק והוא צריך לעבור. עכשיו כאן, זה 9 או 10 ימי צילום, 7 בבוקר עד 7 בערב, בוקר טוב, ליאור, הבן שלך מת, כאן הוא מת לפני שעה, כאן הוא מת לפני 3 שעות, כאן הוא מת הרגע, אבל זה המצב, זה המצב. וזה מצב שבגלל שהוא מצב קיצוני, אז כל זיוף הכי קטן, בום, זה נקלט, זהו, הלך הכל.
כן. היה לנו הרבה, אנחנו בהתחלה...
והיה לי כאן את הקטע בשירותים, שבו בעצם, זה מצב שבו הוא נכנס לאיזה תת שר של שירותים כדי לברוח מהבשורה ומהאנשים שרוצים אותו. והוא יושב שם, ופתאום לאט לאט יורד לו הסימון, זאת אומרת, הוא מתחיל להבין. וזה מצב שבו יושב שחקן, אין לו טקסט, כי הטקסט הוא באיזשהו מקום מפלטו של השחקן, אז אין לו טקסט, אין לו פרטנר, אין לו אפילו בקגראונד, אין לו כלום. ו4 דקות, בוא נעשה, הדבר הכי טוב ברמה המשחקית שעד היום...
יש הסצנה...
יצא לי ואני ככה גאה להציג אותו.
אחת הראשונות בסרט, זה כשהחיילים מגיעים ומודיעים, ואז הם מושיבים אותו, ושומעים אותם רק. זה הכל דרך העיניים של הדמות. וסוף צילמנו את זה. בהתחלה היה צריך לצלם גם את החיילים. זה ממש, אני חושב, אפילו היה היום הראשון, אם אני אותו. היה צריך לצלם את החיילים.
אני מתכרה שההחלטה כבר התסריטאית הייתה שהחיילים, זאת אומרת, לא מצטלמים, יד פה, משהו שם, אבל זה רק הקלוזאפ הזה.
עשינו טייק. ושמוליק אמר, אוקיי, הלאה, עוברים הלאה. אמרתי לו, מה? עוברים הלאה. אבל לא יכול להיות, כאילו, זה לא... זה חתיכת סצנה, זה כמה דקות זה שמוליק, זה ארוך, זה מאוד ארוך.
כן, כן, זה 3.5 דקות.
זה המון.
3.5 דקות.
זה המון בקולנוע, 3.5 דקות, זה יום צילום.
כן, נכון.
אתה לא, הוא אומר לי, זה מצוין, לא צריך. אמרתי לו, לא, אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות, להבין, וכאילו, כי לא יכול להיות שזה... היו לנו המון כאלה, זאת אומרת, גם, אתה יודע, אנחנו דיברנו בעברית כל הזמן הגרמנים, הצוות היה גרמני, זה כמו מין קוריוז כזה, כי שמולי כל הזמן, בגלל שלא היה לי הרבה טקסט, שמולי כל הזמן דיבר. כי הוא יכול לרשות לעצמו, אין דיאלוג אז. ומורים מהסוג הזה של, אתה יודע, הבן שלך מת, וזה בגללך, ואתה השם, אשמתך, על מצפונך, תראה מה קרה.
מה שנקרא, שידת הבימוי הפרימיטיבית ביותר.
אחי, כאילו, הולך
שחק את הרגש.
אתה יודע, זה פשוט היה...
פלא שהוא התפרק בסוף.
כן, לא, זה גם היה...
אבל שמה, זרמתי כי זה לא היה פשוט. כל זאת, אתה יודע, זה
כן, לא היה פשוט, אני זרמתי כי...
ואני עם פה פעור ויעשה כל מה שאני אומר לו. ומה שמאוד הערכתי, שבשנייה הראשונה זה היה לך עולה קצת שוק, אבל מיד קלטת את הבניפיט וזרמתי איתי. וכל כך חינך אותי באותו רגע.
כן, כי אתה יודע, אני גם הייתי
ב... אני גם חייב להגיד על ליאור, שהוא שחקן... שהכי מבין מצלמה מכל השחקנים שאי פעם צילמתי. עכשיו איזה שוט שעשינו, שבעצם צריך לה... לא, כי עד עכשיו בעצם הבנו מה ליאור מרגיש, ורציתי שבסוט הזה ירגישו קצת ממה שהוא מרגיש, וזה היה מין סוט גבוה כזה, שבו הוא קם, פותח דלת לכלב, המצלעה מסתובבת, הרצפה מסתחררת, ואתה ממש חוטף סיפור פיזי. עכשיו, רוב האנשים היו עושים סיבוב ביחד עם התנועה של השחקן. אני עשיתי נגד, זאת אומרת, כמעט 360 מעלות. עכשיו, בשביל להחזיק סוט כזה, אני מאמין שכמעט כל שחקן שני או שלישי, הייתי עד היום עושה, לא יודע, טייק 9999,000.
כן.
זה היה, אבל גם אתה זרמת איתי, יש לומר, אני
נכון,
כהחלטה, עשיתי החלטה משחקית.
אנחנו מתאימים.
כהחלטה משחקית, החלטתי לו, כי רציתי להעביר את השכול, ולא ידעתי, אי אפשר לעשות פרצוף עצוב, אתה יודע, זה לא... ואיך משחקים שכול,
לא יחשב את זה.
יומיים לפני, החלטתי שאני בסט זה פיזי, אז לא הלכתי לישון. 48 שעות לפני היום צילום הראשון. והגעתי,
זאת אומרת... זה היה דבר גדול.
אין איפור, אין כלום. מה שרואים זה, זה, זה אמיתי לגמרי. כלומר, כל הדבר הזה של השוט הזה שהוא מדבר עליו, אני נשען שם על רעיתים בשביל ללכת, כי אם לא הייתי מחזיק, הייתי נופל. זה ברמה הזאת.
ממש.
ככה זה כשאתה לא ישן 48 שעות, ואני ראיתי שזה, היום הצילום היה ממש מוצלח, אפילו שמוליק היה מרוצה, וראיתי, ואמרתי, אוקיי, אני ממשיך עם זה. אני ממשיך לו, אתה יודע, ישן שעה, ואז מושך...
היפות כבר הביאה את המסר. את
זה כאילו לא הייתי צריך לעשות הרבה, כי כבר הכל היה בחוץ, והיה שלב ששמוליק אמר, שמוליק אומר לי, איזה יום אחד הוא אומר לי, כבר אנחנו כבר בתוך הצילומים, זה 3-4 ימים, והוא אומר לי, תשמע, אני מכיר שחקנים. אני מכיר שחקנים. אתה לא משחק. אני רוצה לדעת מה אתה עושה. אמרתי לו, לא עושה כלום, כי לא רציתי להגיד לו שאני לא, אתה יודע, במהם הם חרדתיים, אתה תגיד לו עכשיו לא ישן, אז הוא יתכנס ללחץ, הוא
זה. זה רעיון אדיר היה מבחינתי, אני נותן לדוגמה לסטודנטים עד היום.
אחרי, והוא התעקש כל יום, כל יום, ואני חושב ביום החמישי, הוא לא זוכר מה, הוא אומר לי, נו, תגיד לי, מה, אני רוצה להבין, אמרתי לו, טוב, שמוניק, אבל כאילו, אני לא ישן. היה שקט. מה שעושה לך טוב, והלך, כי...
לא, אני שמחתי מאוד, לא אמרתי, וואו, איזה...
שמח מאוד, שימות, רק שיביא את התוצאה.
זה פתח לי את הראש, כאילו. כי עד הרגע זה, חשבתי שכדי להכניס שחקן איזה מצב בסיסי, כן, שהוא צריך להחזיק אותו, מצב בסיסי, כמו נגיד להיות בטנק בתוך מלחמה, אז שם זה היה נורא פשוט וקל, לייצר דברים כאלה, לייצר נגיד חוויות כאלה שעזורות לך. אבל כאן, יש לי בן אדם, בפנטה, מה אני אעשה עם זה? כאילו, לא, ופתאום הבנתי שהדבר שצריך למצוא לא חייב להיות קשור בהכרח לסרט. זאת אומרת, הנה, הוא לא ישן, זה לא קשור לבן אדם שאיבד, אבל זה נותן 70% מהמצב, בסיסי.
מרתק.
זה לא מעולה לדעתי.
כן.
תודה אגב, ליאור, שלא מאשר לי לעשות כאן סרטים יותר.
רגע, אנחנו נגיע, שמוליק, אנחנו נגיע רגע לפני, שנייה. אנחנו נדבר רגע על ההשפעה של הסרט הזה. לפני כן רציתי לדבר איתך על סרט אחר שלך, של לבנון. אני ראיתי את הסרט הזה, הייתי שופט בפסטיבל ירושלים, ב-2009, כן. וראיתי את זה
בהקרנה
הראשונה, כן, בירושלים, בסינמטק. שמע, אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים, שהטכנולוגיה, נקרא לזה ה-3D וכל הדברים האלה, עוד היו בחיתוליה, והסינמסקופ עדיין עוד לא היה כל כך מפותח כמו היום, כי היום אולי זה יותר קל. ואיך הצלחת להעביר את תחושת המחנק בטנק? אמרתי לך, כשהתקשרתי לך, ואמרתי לך שאנחנו רוצים, שאני רוצה שנדבר עם ליאור אשכנזי, ואמרתי לך שזה אחד מסרטי המלחמה הכי מרהיבים שראיתי בחיי. התחושה שבה הצלחת להעביר, תחושה של חייל שנמצא בתוך טנק, וזה התחבר לי כי פגשתי לפני שבוע, או יותר, קבוצת מילואימניקים, שהשתחררו אחרי 100 ימים משירות בעזה, והיו 100 ימים בתוך פומה. והבנתי מה זה לשבת בפנים, ואיך אתה העברת אותי אז בסרט שלך לתוך התחושה הזאת.
קודם כל, אני חושב שזה קודם כל זה תמיד כיף לשמוע, תמיד, זה אף פעם לא נמאס לשמוע, אני מדבר. תראה, בלבנון, זאת אומרת, זה היה כל הזמן הסרט הכי דחוף לי לעשות. במשך, ובכל זאת לקח לי 25 שנה לעשות אותו, כי, וזה לא כי אלא זה קרה, ניסיתי כמה פעמים לקרוא את הסריט, אבל כל פעם שהתחלתי לכתוב, היה חוזר אליי הריח, הריח של בשר שרוף, ואני, יש לי איזה זיכרון כזה חזק, שנכנסו לדמור אחרי שחיל האוויר שפך שם טרחן, היה שם את הריח הזה, וגם כזה בזז של זבובים, זה מה שאני, זה היה הגיהנום. ותמיד זה חזר לי, ו... ואז עזבתי את זה, לא כי פחדתי, אני כבר למדתי איך להסתדר עם זה, אבל הבנתי שאני לא יכול לתת לילד שהיה שם לכתוב את התסריט הזה, והייתי חייב, זאת אומרת, עליו אני יכול לסמוך, הוא תמיד יהיה בתוכו, אבל הייתי צריך את במאי הקולנוע שיבוא ויעשה איזה קונטרול על כל המערבולת הרגשית הזאת, כדי לייצר בסוף איזה סרט לוגי, קוהרנטי, שזורם ושנגיש לקהל. ידעתי שסרטים על טראומה אישית, בייחוד כאלה לא משנה, קרה מה שקרה, אני אקצר, קרה מה שקרה, אבל נוצר מצב שאחרי מלחמת לבנון השנייה, פתאום אני קולט ש... שאם היו אומרים לי בלבנון שתינוק שעכשיו נולד, כן, השלישית, אני לא זוכר, יהיה באותה לבנון שאנחנו התחלנו, זה היה נשמע לי הזוי. פתאום הנה זה קורה מולי. ואז ישבתי והתחלתי לכתוב, ולא חבר אליי, לא ירח ולא כלום, הייתי באיזה מין טרנס כזה, כמעט מתלהם. ואז פתאום עצרתי, אמרתי, לא, אני... והבנתי שהסיפור שלי זה בעצם לא... שהסיפור שלי זה לא... הסיפור שלי הוא מאוד בסיסי, הוא נכנס ונתקן ויצן זן. הסיפור שלי זה לא, זה לא המאורעות עצמם. המאורעות עצמם הם... הסיפור שלי זה בעצם מה עובר בנפשו של חייל בזמן מלחמה. ואז...
והסצנות שם...
איך אני אספר סיפור כזה? ואז כתבתי לעצמי משפט. כתבתי, כל הסרט התרחש בתוך טנק, ובתוך הטנק, ואת המלחמה בחוץ נראה רק דרך העין של התותחן מעבר לצלב שלי. והסתכלתי למשפט הזה, והבנתי שאני מייצר כאן אתגר שהוא מאוד קשה לזה, אבל אם אני מצליח, אז יש לי כאן סוג של מפתח זהב. וזהו, ואם הייתי כותב את זה לפני, לא הייתי מגיע לזה. לא הייתי מגיע לתובנות האלה. כי הייתי הילד הזה, נסער, שרוצה לשפוך את החוויות שלו, ולא...
כן. אתה יודע ש... ראיתי עכשיו, ממש לבני השיחה שלנו, לא ראיתי את הסרט מחדש, כי כמו שאמרת, הייתי בצפון כמה ימים וזה, וראיתי את הטריילר. ופתאום אמרתי, אלה מראות בדיוק כמו שעכשיו חווים בעזה. ממש. דרך הכוונות, פתאום נקלעים לאיזה משפחה שאולי יוצאת מבית, וצריך לקבל החלטה, וזה...
נכון, כי זה מאוד עורר במובן שברוב המלחמות, עדיין יש איזה חוקי משחק בסיסיים, זאת אומרת, מצד ימין צבא אחד, מצד שמאל צבא שני, באמצע חתיכת אדמה, ויאללה מלחמה. וכאן אתה פתאום בלבנון וגם בעזה, אתה כאן פתאום באיזה מצב של 360 מעלות. האויב שלך לובש ג'ינס. ועוד בעזה יש להם גם את כל התת-קרקע, שזה בכלל נראה לי סיפור.
שסכים.
וזה גם מצב שיש המון דוצים, זאת אומרת, זה מצב שיורים אחד בשני גם, המון נהרגו גם בלבנון
תגיד שמולי, כמישהו שהלום קרב, מה מרגיש בימים כאלה?
אני לא יודע אם אני בדיוק הלום קרב, כי איכשהו בצורה מוזרה, ובלי שתכננתי את זה, הייתי, אבל יצא מצב שהעשייה של הסרט, זאת אומרת, נתנה לי בסוף את הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שאי פעם יכולתי לקבל, כן?
שמעתי את זה שאתה אומר,
פעם אחת אצל פסיכולוג, כן. מה שרגשתי, איך זה קורה? זה קרה ממש פיזית, זאת אומרת, כשהתחילו הצילומים, פתאום חטפתי כאב מטורף ברגל, והיה לי שמה ממש דלקת, אינפקציה, ביום השלישי או הרביעי, הביאו רופא לסט, נתן לי אנטיביוטיקה חזקה, והגיע יום שישי, הלכתי הביתה, הייתי גמור, עלה לי החום, חנסתי למיטה, קמתי אחרי כמה שעות, כמו חדש, החום ירד, ואני רואה על המיטה ארבעה רפיפים שיצאו לי מלבנון, ושהיו תקועים לי ברגל 25 שנה. תבין כאילו את העוצמה של החוויה שעברתי. איך היא השפיעה על הגוף? כאילו סיפור שנראה כמעט אגדתי, אבל הוא אמיתי.
מדהים. דיברנו על שני סרטים שלך שהם פאר היצירה הקולנועית הישראלית. ואתה אמרתי לי משהו מאוד מאוד כואב. אמרת לי שמאז פוקסטרוט, ומאז כל הבלגן שהיה סביבו, שעשתה מירי רגב, אתה לא עובד.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
לא שאני לא עובד, אני עובד עכשיו כי צריך להתפרנס, אבל לא בדברים שאני באמת הייתי, זאת אומרת, אני עובד במשהו מעניין, אבל לא משהו שהוא, אתה יודע, שבא מתוכי. כי תראה, כשפוקסטרופ יצא, מי רגב אמרה שהיא תדאג שאני לא אעשה קונסרטים יותר. בינתיים זה מצליח לה. כי קודם כל, בכפוף לחוק השערורייתי שלה, אני צריך להגיד את התסריט שלי בעילום שם. עכשיו, תאר לעצמך מצב שבו צריך ללהק את שחקי נבחרת ישראל בכדורגל לקראת המונדיאל. לכל שחקן מותר לכתוב לוועדה למה הוא מתאים להיבחר, אבל אסור לאף שחקן להראות איך הוא משחק ולהגיד מי הוא. ואם הוא יגיד מי הוא, אפילו אם הוא יגיד ליונל מסי, הוא מודח. זה המצב. עכשיו, הגשתי לרבינוביץ' תסריט שסוגר לי טרילוגיה עם לבנון ופוקסטרוט. לדעתי, זאת אומרת, לתחושתי הוא הכי כנה, הכי אמיתי מכולם. עכשיו, למרות העילום שם, האנונימיות, הלקטורים מאוד אהבו. הם נותנים שם ציונים, אז נתנו לי בהכל 10. אני רואה לפרזנטציה, הפעם בפנים גלויות. יושבת שם לקטורית נוספת, נציגת הציבור, מה שנקרא, וגם היא מאוד אוהבת. אנחנו מראים לה שיש לנו כבר קופרודוקציה עקרונית, זאת אומרת שרק ממתינה לכסף הישראלי, זה בסך הכל 13% מהתקציב, בעצם כדי להניע. עכשיו, הכל חיובי ומבטיח, מדברים איתי על ונציה, אני יוצא בתחושה בטוחה, אומר לקו-פרודיוסרים שלי שאוטוטו מתחילים, עוברים שבועיים ואני מקבל תשובה שלילית. אני שואל למה, אומרים לי, זה לא הזמן עכשיו לסרט כזה, שפורום קוהלת ישים להם על הזנב, מה אני אגיד לך? הדיקטטורה עוד לא כאן, אבל הפחד שהיא מייצרת כבר קיים.
יו, מה אתה אומר?
אני רואה את זה, אתה יודע, אצל... בעיקר אצל יוצרים צעירים, שכבר, תראה, כבר כמה שנים, הקולנוע הישראלי לא מייצר כמעט... ואני לא מדבר, לאו דווקא סרטים שהם פוליטיים או אתה יודע, או ביקורתיים כלפי, כן? לא קרה פה שום דבר בכמה שנים האחרונות. וזה לא סתם, כי יוצרים צעירים מחשבים את האדם כשהם כותבים, שזה הדבר שליוצר זה פשוט אסור, אתה לא יכול, כשאתה כותב, אתה לא יכול לחשוב על מה הקהל יחשוב, או מה מישהו יחשוב כשאני כותב, אתה צריך לכתוב. אבל כולם כותבים בזהירות, כי אתה רוצה שהתסריט שלך יתקבל, כי אתה רוצה ש... whatever. וזה מורגש, זה נוכח.
מה שאתה אומר בעצם צנזורה פנימית.
כן, צנזורה פנימית, שנובעת מתוך ה... אתה יודע, זה נקמה, אין מה לעשות, המסרים נטמעו.
כן, אני אולי שכחתי להגיד שדיברת על זה, שמוליק, שאולי לא כולם יודעים, שבישראל אי אפשר לעשות סרט בלי סיוע של קרנות.
בלי תמיכה,
בלי
כן.
בלי תמיכה, כמעט אי אפשר. זה דבר חשוב, אי אפשר. אנחנו לא נמצאים
יותר באמר... יותר מזה אני אגיד לך, יותר מזה אני אגיד לך, בפוקסטרוט, קיבלתי מכן הקולנוע הישראלי מיליון שקל, והכנסתי לארץ מארטה ומקרן הקולנוע האירופי מיליון יורו.
זאת
אומרת, אחרי פוקסטרוט היה בקופת המדינה קצת יותר כסף מלפני פוקסטרוט. ואחרי זה אומרים לי שאני לוקח את כספי המיסים ומכפיש את... אם הייתי תעשיין, דרך אגב, הייתי קבל 10% בונוס.
כן.
שאני לא תעשיין, אני לא מפרנס, אני לא מפרנס עשרות משפחות, ולא רק, לא רק, לא רק אנשי צוות שעובדים, גם, גם כאלה שעושים סנדוויצ'ים ותופרות ונהגי מוניות ושומרים.
אתה יודע, רוב התעשייה היום, רוב התעשייה מצלמת בגיאורגיה וב...
אתה אומר, רוב התעשייה, זאת אומרת, קוראים את התעשייה, אבל אנחנו לא תעשיינים.
כן, נכון, אבל אני מדבר מושגים של תעשייה, אבל...
היית עושה סדרות טלוויזיה, שמוליק?
זה מה שאני עכשיו הולך לעשות.
כן.
וזה פחות כיף, אני עושה את זה, אני עושה את זה, ואני מתמסר לזה, כי אני לא יכול לעשות משהו בלי שאני אתמסר אליו. אז אני עושה את זה באהבה גדולה, וגם אני עושה מאוד מעניין.
מותר לשאול מה אתה עושה, או שזה עדיין חסוי?
מה?
מותר לשאול על מה הסדרה, או שזה עדיין צריך לשמור על זה בסוד? לא, זה בסדר, אם תגיד עדיין לא...
האמת שאני לא כך יודע, אז עכשיו אני מפחד להגיד את זה.
אז נעזוב, אז נעזוב. שמוליק, ואם תמשיך לנסות ולנסות, ועדיין, אתה יודע, אדם ש... מישהו שזכה בוונציה, כן, אתה יודע, בפסטיבל הסרטים...
פעמיים.
מישהו שאתה יודע, שפתחו לו שטיחים אדומים בכל העולם, מרגיש תסכול כזה, אתה יודע, אני עומד, עובד, אין לי מילים בעצם, אני לא יודע כאילו מה להגיד.
כן, יש את האופציה, תראה, יש לי את האופציה לעבור לליסבון, יש לי אזרחות, אני מקבל שם פטור ממס הכנסה ל-10 שנים, מסתכלת על $2,000 לחודש כמו מלך, אבל אני מרגיש שסרט, תראה, אני נאחז כאן, אני נאחז במקום הזה בלי, כבר בלי באמת סיבות... פרקטיות הגיוניות. זה רק יותר עולה מהמקום שזה...
אין לך מושג כמה זה כואב.
זה המקום שלי, זו השפה שלי.
שמוליק, אנחנו צריכים אותך כאן.
לא, בסדר, אני כאן בינתיים, אבל אתה יודע, בסוף... אני זוכר שכשזכיתי בוונציה, הדבר הראשון שאמרתי ללאורה, לאשתי, אמרתי לה, דבר אחד עכשיו אני יודע, שלפחות אני בטוח... שבכל חיי אני אוכל להתפרנס מעשיית סרטים. לא יהיה זה מזה, אלא. ופתאום זה לא קורה, זה די כאילו צלטל אותי. פתאום אני בחרדת פרנסה.
כן.
שמוליק מעוז, בוא נקווה לימים טובים יותר גם לקולנוע הישראלי.
כן, כן, יש רק לקוות.
תודה רבה, ותודה רבה.
למרות ש... כן, טוב, זה לא... נגמור בטוב, כן, נשאר כתוב.
לא, לא, אז תגיד, לא, אנחנו לא ענייני שאנחנו לא פה.
זה לא נראה שהדברים הולכים כאילו באיזה מסלול חיובי. לא נראה שהדברים הולכים ונעשים טובים יותר, לא נראה שיש איזה שהם תובנות בעקבות מה ש...
אתה מבין? אין אופטימיות באוויר בכלל, בכלל. איפה שלא תלך. גם בנחלת בנימין.
לא, אני חושב שאתה פילחת היגיון בריא, ליאור, אתה לא צריך עכשיו...
לא, לא, אני יודע, כן, פשוט דיברנו על זה קצת לפני.
איזה פסיכולוג או איזה אנתרופולוג בשביל להבין את המהלכים. אתה נכנס לטוויטר, אתה זהו, אתה מבין?
כן.
אתה יודע ש... טוב, אני אגיד את זה, נו מה... אני, אתה יודע, גם אני הייתי מהמיואשים. ואני עושה עכשיו... בעבודה שלי בטלוויזיה, אני מקפיד כמעט כל שבוע לעשות לפחות כתבת מגזין אחת, שבה אני מחפש את הישראלים שאני אוהב. ואני מוצא אותם בכל מקום. באמת, שמוליק, בכל מקום. אני צילמתי בצפון, אני צילמתי חיילים, מילואים ניקים, אתה יודע, והראיתי, ועשיתי כתבה שבה רציתי להראות חיילים מכל הקשת הפוליטית, נקרא לזה, שמחבקים אחד את השני ואוהבים. כי יש פה דברים טובים. יש פה המון דברים טובים. יש פה אנשים נפלאים.
זה אני בטוח, אין לי ספק, אין לי ספק. אבל העניין הוא, תראה, יש איזה דיבור עכשיו כל הזמן, ואני אגיד את זה, זה אולי אפילו לשמע קצת ציני ולא נכון, אבל יש איזה דיבור כזה ש... שם במלחמה, כן, כולם אוהבים את כולם, וכולם כאילו אחים של כולם, וכאן, אנחנו כאן בעורף רבים, ושניקח... אתה יודע, מה שקורה במלחמה זה מהלך הישרדותי. זה הכל. גם אם אני ואתה נשנא אחד את השני, ברגע שאנחנו בסכנה קיומית, אנחנו נשתף פעולה ונהפוך לחברים הכי טובים. הפחד שלי זה שאחרי שתגמר המלחמה, אז כמו רימון בסוף 21, 22, 23, ובום, הכל מתפוצץ מחדש.
כן, יש בשם מסלניה.
אני מקווה שלא, ואני גם לא מיואש, אני גם לא מיואש כאן, אני לא מהמתייאשים, אבל...
אתה עוד לא נואש. זה לא שאתה לא... אתה עוד לא נואש.
כן, אז אני אגיד...
ההבדל בין ייאוש לנואשות...
אני אגיד שמעכשיו אני מתחיל לספור את הזמן, כי אני מת לראות את הסרט הבא שלך. שמוליק, אנחנו מחכים לו. אני לא יודע איך תילחם, אין לי עצות טובות. חיכית עם לבנון 25 שנים?
כן, אבל זה נמאס לי גם מהנכי לנצח. אבל כן, בסדר, אני לא, יש דברים שהם בנפשי והם יקרו בסוף, גם יש לי כל מיני דברים שאני לא רוצה להגיד אותם בשידור, כי זה כל מיני טריקים שאפשר לעשות, ואני מתכוון.
כן. טוב, שמוליק, תודה רבה לך. וזה היה לנו עונג לדבר איתך, למרות שאתה יודע, קצת, איך לומר, קצת דיקית אותי לגבי... בדרך כלל...
לא התכוונתי.
בדרך כלל אשתי אומרת לי, כששואלים אותי על חמאס, כששואלים אותי על חמאס והמצב וזה, היא אומרת לי, עדיף שלא תגיד כלום, כי אתה רק מייאש. אתה צריך להרים ולא להוריד.
כן, טוב, אני הרגיל כבר, תמיד אחרי לבנון, שהיו בהם לראיין אותי, אז היו בטוחים שיגיע להם איזה מישהו קודר ונואש, אתה יודע, זה לא זה, זה לא זה. אבל אני מודאג, מודאג מאוד.
כן.
לא רק מודאג, מודאג באופן כללי, תשמע.
כן, כמו כולנו. שמוליק מעוז, תודה רבה.
תודה רבה,
אמרתי לך, אנחנו מתחילים מעכשיו לספור.
יהיו, צריכים להיפגש בקרוב.
כן. בקרוב, כן.
תודה רבה.
ביי, שמוליק, תודה.
להתראות, ביי.
שני דברים, שני קומנטים יש לי. שמוליק לא לבד. הרבה בימאים... מוכשרים, אתה יודע, שהוכיחו את, אתה יודע, עם קבלות, בימאים עם, עם, אתה יודע, עם מצלחות בארץ ובחול, לא עובדים.
כן.
הם נוצאים כל מיני עבודות אחרות, כמו ששמוליק אומר, אבל זה לא הדבר שבו הם היו רוצים לעבוד, אתה יודע. הדבר השני שרציתי לומר זה ש, אתה יודע, שמוליק דיבר על ה-25 שנה האלה שלקח לו, ו... אני רואה עכשיו כל מיני ניסיונות כאלה, אתה יודע, לעשות כל מיני, בין אם זה דוקומנטרים על השביעי באוקטובר, לבין סרטים עלילתיים על השביעי באוקטובר, לבין... עכשיו, זה דברים שלא הצליחו. אני כבר אומר לך, לא משנה. כמה טוב שזה לא יהיה. זה לא יחזיק את הזמן. כי אתה לא יכול לעשות, זה בדיוק כמו ששמוליק מדבר עליו, אתה לא יכול לעשות או לכתוב סיפור בזמן שהוא מתרחש. בלתי אפשרי. אנחנו עוד לא יודעים מה הסוף.
כן.
את גולדה לקח 50 שנה לעשות. את ולסים בשיר לקח 25 שנה.
נכון.
את לבנון. אתה לא יכול לעשות את הסרטים האלה, או את הסיפורים, לא משנה, זה לא בכך סרט, אני מדבר גם בכלל, אתה יודע, גם על ספרים, גם על הצגות, או... אתה לא יכול לעשות אותם, אלא רק דרך מרחק הזמן. הפרספקטיבה היא פה... וגם הדברים יוצאים, אתה יודע, אחרת, ואתה חייב לכתוב עליהם,
נכון.
לא מתוך איזו טראומה אישית, ולא מתוך איזה... אלא להסתכל על זה מהצד, אז הסיפורים שאנחנו נספר על השביעי באוקטובר, הם עוד רחוקים מאיתנו.
כן. אמרת לי קודם שאתה כבר 4 חודשים לא עובד, ותעשייה תתאושש, לאנשים בכלל יש מצב רוח?
תעשייה התאוששה.
בוא נדבר על תיאטרון, לפני קולנוע.
תיאטרון חזר. תיאטרון חזר, היה קשה, אבל תיאטרון חזר.
תגיד, אבל אחרי
מלחמה... אפילו מחזות זמר, כלומר, יש אפילו...
כן, מחזות זמר, אבל בזה בדיוק, אנשים ירצו לראות, איך לומר, הצגות ביקורתיות...
אני עוד לא, זה עוד לא הזמן. ואין לנו את חנוך לוין.
כן.
שיעשה את זה, ואם היה, אז בטוח...
היו רוגמים אותו באבנים.
בטוח שהיו מאומות, כאילו זה לא...
גם אז היו כבר...
נכון, אבל מאז באמת לא היה. כלומר, כי גם חנוך באיזשהו שלב אמר, אני לא מתעסק בזה יותר. הוא הפסיק לכתוב סאטירה, או... ואם הוא כתב, אז הוא כתב את זה בדרך מאוד פיוטית, ומאוד מעל הראש של, אתה יודע. ייקח זמן, אתה יודע, אנחנו, אתה רואה את זה גם בה? זאת אומרת, אנחנו עברנו ככה, נסחפנו...
נסחפנו
ללאומניות, כן? אתה יודע, אני... כאילו יש משהו במילה לאומניות שהיא שלילית בהגדרתה. אתה יודע, אני גם... והתחלתי להגיד את זה אצל חיים כהן, פה התחלת עם זה.
כן.
הדבר הזה של, אתה יודע, פתאום, אני, בוא נגיד, אני לא, אני כאילו החשבתי את עצמי איש העולם הגדול, אוקיי? באמת, החשבתי את עצמי, דגל לא עשה לי כלום, אני רואה דגל, זה לא היה מרגש אותי, או אתה יודע, עושה לי משהו, לא היה לי איזה רגש פטריוטי, אוקיי? אני גדלתי במקום, החשבתי את עצמי ישראלי, הייתי גאה בעצם מיותי ישראלי, אבל לא יחסתי לזה, שאתה יודע, לא הלכתי ברחובות ורשה או בכן, אני ישראלי, לא היה לי את זה, אני רציתי להיות חלק מהעולם הגדול. אני והרבה מחבריי, ואני חושב, האנשים המודעים, בוא נקרא לזה ככה. אתה יודע, ואחרי השביעי באוקטובר קרה לי משהו. קרה לי משהו מאוד, אני... יש לי דגל ישראל תלוי במרפסת בגאווה גדול. אתה יודע, אני... כל הדבר הזה שאתה מוצא את עצמך באמת, ושמוליק מדבר על הישרדות, אבל אני חושב שזה קצת יותר מהישרדות. יש פה משהו שהוא טיפה איזה מין... אני לא חושב שזה קורה במקומות אחרים בעולם. זה לא... גם כי אנחנו מקום מאוד קטן, ואנחנו עם כזה... זה כזה מורוכז, כן? זה כמין סירופ כזה של... וכן, אתה מוטט עצמך פתאום, אתה יודע, באיזה מין רגש לאומי.
ממש.
שגואה. הוא עדיין לא הפך ללאומני, בוא נגיד ככה. אבל אני כן מזהה את זה אצל אנשים אחרים. את הלאומניות. ויש הבדל מאוד גדול.
כן.
וזה מפחיד. הדבר הזה מפחיד.
יש מין כאב כזה באוויר, שכולם מרגישים אותו. באמת.
כן.
כאילו, כולם מדברים על זה, על... אני רוצה לשמיע לך עוד משהו. אתה היית בסם שפיגל באיזה טקס, נכון?
נכון.
והנחית אותו.
איך זה כבר הגיע אליך?
אמרת לך שאני עיתונאי, לא?
התחושה היא באמת של אופטימיות, וזה, אני רוצה להגיד משפט אחרון לבוגרים, זה באמת משהו אישי. לא בצחוק, חיי. אני למדתי בבית צבי. זה אגב המקום שסם שפיגל התחיל בו, זה היה שם בית ספר לקולנוע, שבסופו של דבר הפך להיות משהו היום. בשנה ג' הייתה איזו הפקה שעשינו, בסוף ההצגה גרי בילו, המנכ״ל המיתולוגי של בית צבי, ניגש אליי ואמר לי, תשמע ליאור, זה יפה, אבל אתה לא נהנה. אתה לא נהנה, אתה חייב ליהנות ממה שאתה עושה, אחרת כל העבודה הזאת לא שווה. והדבר הזה הולך איתי עד היום. אז אני רוצה לאחל לכם, חברים יקרים, שתזכירו את זה לעצמכם. גם בימים מאכזבים יותר, גם בימים מאכזבים פחות, הפכתם את התחביב למקצוע. תהנו מזה. תהנו.
עדיין נהנה?
אני, כן, אני עדיין, הנה. אני עדיין, כן, יש לי, אני, אתה יודע, אני עושה דברים, גם כשאני בוחר לעשות משהו שהוא, אני, זה פחות עכשיו, אני, זאת אומרת, אני בוחר את הדברים שלי עכשיו, אני, יש לי את האפשרות לבחור, אתה יודע, אני, לא בארבעה חודשים האחרונים, אבל, אז אני בוחר דברים שבהם אני יודע שאני אוכל ליהנות, או לאתגר את עצמי, או, זה, כן, זה פריבילגיה, אני פריבילג בתוך המקצוע שלי, כן. וזה כן, אני התכוונתי לכל מילה, זה, אתה יודע, כי היה שם איזה מין תחושה, אתה יודע, ערב גמר.
כן.
בוגרי קולנוע, הם עכשיו, אתה יודע, עם סרטי הגמר שלהם, ושמחה, ואושר, והוא קיבל פרס, וזה אומר זה, וזה מלון, חברים, חברים, זה באמת נורא אופטימי פה, אבל תזכרו שגם...
אז איך שגמרת את הלימודים שלך, ראיתי איזו ידיעה בעיתון משהו, שהחמיאו לך, והיה כתוב איזה משהו שחשבתי שאני רוצה לקרוא לך. נכון שיש עוד כמה שחקנים צעירים יפים ומוכשרים, סמי חורי, ניר לוי, נתי רביץ ואבשלום פולק, אבל לאשכנזי יש ערך מוסף של חיוך נחלם וחובש, ומזג נעים שמשרה סביבו רוגע ונינוחות. בכלל נראה שהוא אדם נטול דילמות, הוא זורם והחיים זורמים איתו. מיד לאחר שסיים את בית צבי, השתתף אשכנזי עם נתי רביץ בן מחזור שלו, בן אונבט, חי ומת, הצגה שיריצו בבית צבי, והמשיכו איתה בהבימה, מאז הוא לא מפסיק לעבוד.
וואו, אוקיי. מאיפה זה?
בגלובס.
בגלובס, באמת?
כן. גלובס רק לפני 6 שנים הוא סיים את בית צבי, והיום הוא במקום טוב באמצע, בקרב השחקונה הצעירה בתיאטרון.
כן, זה כאילו ממש...
השחקונה.
השחקונה, כן, אני לא יודע מי כתב את זה, אבל כאילו...
אני לא רואה פה מי כתב, אבל אני אומר לך שזה גלובס, ואתה רוצה, אני יכול להגיד לך...
לא, כן, כי זה, אתה יודע, זה כאילו... זה השלב הזה שבו אתה עושה המון 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 תיאטרון. אני זוכר, אתה יודע, ערוץ 2 נכנס לחיינו.
נכון.
זה בדיוק הייתה התקופה הזאת. כלומר, כשאני יצאתי מבית ספר למשחק, כבר ערוץ 2 היה, אתה יודע מה שהוא היה, וחברים מסביב, אתה יודע, וטלנובלות ואופרות סבון, ואני, היו לי איזה אידיאלים כאלה, אתה יודע, של... אני שחקן רציני, אני רוצה שתחסו להם ברצינות, אני... מה זה טלנובלה? מה זה אופרות סבון? פתאום, שחקנים רציניים לא משחקים בדברים האלה.
כן.
ו... אפילו עשיתי את הפיילוט של רמת אביב ג' דמיין לך כאילו אבל בסופו של דבר תמיד העדפתי את התיאטרון כי שם זה אינסטינקטים, אתה יודע, זה לא באמת למרות הכסף שמציעים לך כשאתה צעיר ואני ובאמת, אתה יודע, אתה צריך את הכסף אתה יודע, היו איזה מין אידיאלים כאלה אז אתה כאילו אתה בוחר, אתה יודע, אתה מסתכל על החברה שעושה את הטלוויזיה, אתה קצת מזלזל בזה, אתה קצת, אחר כך לאט אתה מתבגר, ופתאום יש לך חובות, ופתאום יש, אתה יודע, במשפחה, וצריך להתחיל לפרנס, אז אתה ככה מחלקל את צעדיך, כאילו, אתה יודע.
תכף אני אשאל אותך מה התפקיד שאתה הכי רוצה לעשות, אבל אם אנחנו מדברים על הידיעה הזאת בגלובס, הנה עוד איזה סתם ציטוט נוסף, במקביל הוא עושה חזרות לסרט חדש נוסף, שיצולם בחודש מאי, חתונה מאוחרת, סרט ישראלי דובר גרוזינית, אשכנזי ורונית אלקבץ, שמשחקים בתפקידים הראשיים, לומדים עכשיו את הטקסט בגרוזינית.
כן. וואו, זהו, זה מ-98 הכתבה הזאת, כי אז עשינו חזרות.
למדת גרוזינית?
למדנו פונטית, לא למדנו גרוזינית, אף אחד מאיתנו בסרט לא למד, אבל היו לנו, זאת אומרת, יחסית, עשינו הרבה חזרות, יחסית לסרט, כל הסרט קולנוע בדרך כלל את השבועיים בישראל עושים חזרות, בחול עושים בכלל, כן, אבל בישראל יש איזה משבועיים כאלה שאתה יושב עם הבמאי ועושים חזרות, ולפעמים, אתה יודע, עושים גם... פה, בגלל שהיה צריכים עוד שפה, או לפחות בכל אופן לדבר אותה נכון, אז הייתה לנו מורה שעבדה איתנו על המבטא ועל ההגיעה וכו'. ותוך כדי זה, בגלל שזה לקח זמן, דובר ניצל את הזמן לחזרות יותר פרטניות. כלומר, ממש ברמת תיאטרון. כי בקולנוע באמת לא עושים חזרות, אתה משאיר את הכל למצלמה. שלא כמו תיאטרון, אתה עובד על כל תנועה, והכל, היד עולה, זה מחושב, היד לא עולה סתם, היא לא עולה בספונטניות. ובאמת היה זמן לעשות את כל, אתה יודע, כל הכוריאוגרפיה הזאת שמתרחשת שם, כאילו, בין לבין, כן, 24 שנים. אגב, עכשיו זה 20 שנה ללכת על המים.
20 שנה בדיוק?
20 שנה בדיוק, כן. פברואר, זה הוצג פסטיבל ברלין, זאת הייתה בחורה, פסטיבל ברלין, בפברואר. כן, 20 שנה, זה כאילו, אז אתה מתחיל, 20 שנה אחורה, כל הלב אחורה, 20 שנה, זה נורא. כן.
אולי, לא, קודם כל רציתי לשאול אותך, מה התפקיד שאתה, אתה יודע, שאתה, ליאור אשכנזי, אל תגיד לי המלך ליאור.
לא, לא, אתה לא תשמע ממני.
לא, אה? פעם שאלתי את רסן אבס, החבר שלי, איזה תפקיד היית רוצה? אמרתי לו, המלך ליר? הוא אמר, לא, אני רוצה לעשות את אוטלו. אבל אוטלו, משהו אחר לגמרי.
אוטלו מתוך המקום שלו, הפרטי.
כן.
לגמרי, הוא יכול לעשות את זה, אתה יודע, זה כאילו, במקומות אחרים בעולם, זה גם, אתה יודע, עושים את זה. אני לא, אני היה לי... אתה יודע, אף פעם לא היה לי איזה מגדר בבית צבי, תמיד שאלו מי, מה, ולכל אחד היה את התפקיד, ואני המצאתי, הנרי החמישי. המצאתי, כי אז קנט ברנה עשה סרט, וזה, וזה היה פנוי, אז אמרתי, אני הנרי החמישי.
כן.
אבל זה לא, זה לא, זה היה קשקוש. ככל שהתודעה המשחקית שלי, כן, אני נורא רציתי לעשות את מקבט. זה כאילו היה באמת, באמת שוקה מאוד מאוד גדולה שלי לעשות את מקבט. עדיין, אבל אני כבר לא בגיל. אני לא באמת יכול לעשות את מקבט עכשיו. שזה מבאס, אבל אתה יודע, אני כאילו מציאותי. אבל זה באמת אחת הדמויות שממש הייתי מורכבת, ואתה יודע, מבולבלת.
יש לי הרגשה שגם אם אתה לא בגיל, עדיין אפשר לסדר איזה משהו.
לא, זה לא, אני אגיד לך משהו. יש משהו שהוא... אתה יודע, יש מחזה שנקרא בגידה של פינטר. זה משולש, שני חברים, זוג נשוי והחבר, וזה מחזה שגם הולך אחורה, זאת אומרת, הוא מתחיל בפלשבק, והוא מדבר שם, השם כבר, אתה כבר יכול להבין, דרך מה זה. ואתה יודע, כשמתגלה את הבגידה, יש איזה מין משהו שהוא בגילאים נורא מוקדמים שלנו, כשאנחנו בני 20, 30, אולי אפילו 40. התשוקה עוד היא, אתה יודע, היא שם, היא בוערת, הקנאה הזה, כשאתה עובר את 40 וקצת, אתה לא באמת מתרגש. אתה לא תתרגש אם תשמע עכשיו שזה, שהיה לה רומן, אוקיי, אז אתה תכעס, אתה תמתוסקת, אתה תחשוב, אתה תרצה, אבל זה לא סיבה באמת לפרק, או זה לא סיבה...
כי נבנה כבר משהו נוסף.
אתה יש משהו בבגרות, אתה יודע, ואני זוכר שראיתי... בגידה עם שחקנים מבוגרים, ואתה לא מאמין למילה שיוצאת להם מהפה, כי זה פשוט לא הגיוני. לא הגיוני שמישהו בין, אתה יודע, 50, 40, 50 לא חשוב, כועס כל כך על זה שאשתו בגדה בו, זה לא יכול להיות, כי אתה פשוט לא, זה לא... אז אתה יודע, מהמקום הזה, לעשות עכשיו את מקבט, זה לא באמת... כן. זאת אומרת, אני לא ארגיש אמין בפני עצמי, אתה יודע, אני לא יכול להסתכל במראה, לעשות מולוג ולהגיד, וואו.
כן. דיברנו על פוקסטרוט, ונדמה לי שגם נסיים עם זה. הקטע שאתם בארץ, ואיתום אומרים לכם, בואו מהר, תחזרו מהר לוונציה.
כן, נכון, כן, היה רגע כזה.
ולא הגיעו המזוודות.
הגענו שם, נכון, המזוודות לא הגיעו איתנו. הכל היה נורא נורא לחוץ, באמת. זה היה, תשמע, נורא מפתיע. שמוליק נורא רצה... להיות בפסטיבל כאן. הוא רצה את כאן. הוא כבר זכה בוונציה, אתה יודע, כאילו מבחינת כן. יוצר, וונציה זה כבר מה, הייתי, זכיתי, אוקיי.
וכמו שאני רציתי להיות בסנדנס, הייתי בטלורייש, זה לא פחות, אבל...
עכשיו, טלורייש זה כאילו כן, חתרת נכון, פסטיבל, כאילו, נכון. ובמובן מסוים, זאת אומרת, כל פסטיבל הוא בפני עצמו, סנדנס הוא פשוט יש מותג, כן, אתה יודע, יש לו...
נכון. ואג'נדה, ואג'נדה.
כן, נכון, כמובן. אבל טלרויד הוא, אני הייתי, אתה יודע, זה פסטיבל מדהים, כלומר, זה פרסטיג', זה לא, אתה לא, אבל כשיש לך איזו שאיפה, אתה אומר, איי, למה לא לשק, אתה יודע, מין, הוא היה נורא מוכזב, כי כאן היה ממש דיבור, כן רוצים, לא רוצים, לא, בסוף הם החליטו שלא, מין שנה כזאת, אתה יודע, זה בדיוק היה, אני חושב, 70 שנה לכאן, אני לא זוכר כבר אפילו, 60 שנה, אבל... ובוונציה קפצו על המציאה. ואז קרה, אתה יודע, ואז העניין הזה שקרו לנו והגענו, והמזוודות לא הגיעו, והגענו, אתה יודע, עם בגדים כאלה מרופטים לפרימירה. זה הכל גם נורא, למזלנו, ונצי הוא פסטיבל פחות, הוא יותר קשואל כזה, אתה לא צריך להיות באמת עם, אתה יודע, עם, אין את הכללים הנוקשים,
כן.
של פסטיבל כאן עם הפפיון לא. והנעליים.
גם אני הייתי בטלורייד, טלורייד שלדעתי, אתה יודע, מה אמרתי קודם כל סנדנס, טלורייד הוא מבחינת קורנוענים שמגיעים, הייתי שם ב-2010 עם חיים יקרים, שזה אמת, אתה, 30 סרטים נבחרים מכל העולם, זה פסטיבל יוניק, הקרם דה לה קרם, כמו שאומרים.
זה פסטיבל של תעשייה, זה כאילו ממש לא...
ובאתי במטוס עם כל כוכבי הוליווד, קנט ברנה היה אז... עמדנו ביחד, הייתי אלחנדרו גונזלס, ישבתי איתו באותו פאנל, שזה מטורף. ואני מבין את ההרגשה הזאת שאתה מגיע, ואתה מרגיש באומו של עולם, ואחרי זה, עם המון אדרנלין, ואחרי זה שאתה חוזר הביתה, לאט לאט זה יורד.
כן.
ואז זה סוג של עצב, למרות שהיה לי המון המון סיבות לסבור.
כן, אתה אומר, ומה הדבר הבא?
מה הדבר הבא? עכשיו,
איך אני מתעלה על מה שעשית?
ולכן, הנה אני אספר את זה פה, עשיתי אחר כך שני סרטים שהיו מאוד מצליחים, אבל לא הגיעו לטלורייד. ותמיד הרגשתי תחושת כישלון.
כי זה, אתה יודע, זה קצת כמו... כאילו נגעת באיזה פיק. נכון. עכשיו, לעבור אותו זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, זה מין... אני, למשל, ואני אתן את זה דוגמה, אחרי פוקסטרוט, אני, זאת אומרת, אני, אחרי פוקסטרוט, איך אני עכשיו מתעלה על מה שעשיתי? אני, כי בעיניי אני חושב שפוקסטרוט אחד התפקידים הכי שלמים שלי והכי... אני גם קשה לי לראות את פוקסטרוט. בדרך כלל אין לי בעיה. Mm-hmm, אני רואה okay. את עצמי וזה, אני ממש לא, זה לא מזיז לי, כלומר, אני בוחן את הסרט דרך. פוקסטרוט קשה לי לראות, כי אני מרגיש ממש מופשט שם, אני מרגיש ערום. כי אני רואה את עצמי. אני לא רואה דמות. ואתה אומר, איך מתעלים עכשיו על הדבר הזה? וכן, אני מאז לא באמת עשיתי סרט שהוא משמעותי, או, אתה יודע, משהו כזה, כזה נורא קשה. זה נורא קשה. אז כשזה קורה לך כשאתה צעיר, אתה יודע, כן. אתה מגיע לסיים כאלה כשאתה צעיר, זה עוד יותר בעיה. אני כאילו חוויתי את ה... את הדרק הזה ב...
ורק אני רוצה שתתן לי את ההרגשה, כשאתה עולה לבמה ואתה מקבל את הפרס, שחקן.
מה זה, אתה משמיע לי משהו?
לא, 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 אני שואל אותך.
תשמע, זה נורא, אני לא... זה נורא מביך אותי, פרסים וכו', וכל, אני משתדל לא להגיע בדרך כלל לכאלה מין... כי זה באמת מביך אותי. אני מודה ש... אתה יודע, כשאתה נמדד על... אתה כאילו בסופו של דבר, היצירה שלך או מה שאתה לא עושה, נמדדת על סמך הפרס, אחי, אתה לא זכית.
נכון.
וזה מבאס.
נכון.
אתה יודע, הסיפור עם פוקסטרוט ומירי רגב, אני נעלבתי שם, כי בסופו של דבר, באמת עבדנו על הסרט, נתנו את נשמתנו, אני לא צוחק, באמת מהקרביים. לא חושב שעבדתי אי פעם. על סרט בצורה כל כך אישית וחודרנית ומכל הבחינות. הייתי מושקע בו מנטלית ופיזית, אתה יודע. ובסופו של דבר, ההתעסקות היא ב... כן, זה אנטי-ישראלי, זה לא אנטי-ישראלי, זה כאילו בלי לבחון את היצירה בכלל, בלי לבחון את מה שנעשה.
נכון. והיה עוד משהו שהרבה אנשים...
זה נורא, זה יליב אותי.
כן, זה מעליב מאוד, והייתה עוד מין תחושה שאמרו, זכיתם כי מירי רגב עשתה לכם את ה...
כן, לא, עשתה את היחסי ציבור.
שזה את היחסי ציבור.
אז כן, דבר אחד כן יצא מזה, אנשים באו לראות את הסרט, אתה יודע, אני זוכר שהקופאית בלב, אמרה לי, שאנשים מגיעים לפה, הם לא יודעים את השם של הסרט, הם הסרט שמירי רגב לא אוהבת.
כן.
ברמה הזאת.
גם אני הייתי בקטגוריה הזו, וגם יותרת זרה היא לא אהבה, הייתה בשיבת ממשלה.
כן, אתה מבין, היא באמת, היא עשתה, אני חושב שהיא אפילו אמרה את זה, היא קח המון שנים לבנות את מה שאני הרסתי, או משהו כזה, יצא לה לא טוב, אבל... כי היא רצה לדבר על השינוי, אבל כאילו יצא לה כאילו חירבת, כאילו...
הפליטות פעלת תמיד.
כן, בדיוק. והצליחה.
כן.
אתה יודע, היא ממש הצליחה. זה מה שנורא.
ליאור, אני, אתה יודע, תוך כדי שדיברנו, ראית שהסתכלתי בטלפון, והחלטתי לסיים את השיחה שלנו דווקא בשיר. שיר שמתאים, וזה שיר שיהודה פוליקר איבד לסרט שלי חיים יקרים. אני באתי ואמרתי לו ש... אתה יודע מה היה לה? אני אספר את זה, נו. אתה יודע, בסרטים דוקומנטריים, לא תכננתי, רק תוך כדי כך שחשבנו, אבל זה סיפור נורא יפה. כשבסרטים דוקומנטריים לפעמים עושים סוג של השלמות קלות. למשל, תמונות של נסיעה, או לא המהות, אלא עושים השלמות קטנות, נגיד, אתה אומר, בחיים יקרים, אני זוכר שאהוד בלייברג, המפיק שלי, אמר, אני רוצה שיראו את הקרבה של עזה לתל אביב. הוא אמר משהו, אולי נעשה גוגל מפס. אמרתי לו, מה פתאום גוגל מפס? זה לא בשפה של הסרט. מצאתי פתרון, עליתי עם האוטו שלי עד לחניון של שיבה, הסתכלתי מלמעלה על עזה.
רואים את עזה מכת? זה שם...
מדמים, אתה, כאילו, ביום בהיר אתה יכול לראות ממש עד זה. והייתי צריך לעשות הנסיעה הזאת, לצלם אותה. וחיכיתי לאשתי, רציתי לעשות זה ביום שישי שאין פקקים, כדי שזה יצטלם כשאני עולה לחניון, שהחניון לא יהיה מלא, ואשתי לא הגיעה, והבן שלי היה בן, לא יודע, 4, 5 או 6 או משהו כזה, אולי אפילו פחות, לא, פחות, כי בן 4 בערך, וחיכיתי לה ביום שישי והיא לא הגיעה, ובסוף העמסתי את הילד, שמתי אותו בכיסא זה, ונסעתי איתו לשיבה. ואנחנו עולים וזה, ואני מצלם וזה, ובחזרה הוא התחיל לעשות בלגן, הוא רוצה שאני אשים לו איזה מוזיקה וזה, ואיכשהו לחצתי על ה... זה פעם היו דיסקים, לחצתי כן. על הדיסק, ופתאום יצא השיר של פוליקר, איך קוראים לאהבה שלי.
וואה.
אני חושב שאני מספר את זה פעם ראשונה. ואז באתי לעריכה, והראיתי לאורך שלי כאילו את התמונה שצילמתי, אבל אמרתי, לא חייבים להשתמש בסאונד, כאילו, אנחנו רוצים רק את התמונה ונשים זה. הוא אמר, זה מתלבש בול. ואז באתי ליהודה פוליקר, ואמרתי לו, יהודה, תכתוב לי מוזיקה לסרט. הוא כתב את המוזיקה, ואז אמרתי לו, אבל אתה יודע מה, לאיך קוראים לאהבה שלי? פליז, משהו unplugged. רק אתה והגיטרה. והשיר הזה הוא... כל כך מתאים לימים האלה,
כן.
שאולי זאת ההזדמנות לנגן אותו.
זה הוורסיה שלי?
כן.
וזה עולם יפה ממש, וזה מזרח תיכון חדש, זו יפו תל אביב זה
כן.
רק שבוע לא רגוע מסביב זאת בועה מאוד קטנה וזה אני וזה אתה זה לא זהב זה סתם נוצץ וזאת בועה שאם תיגע היא תתפוצץ אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב יכול לבוא אסון ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא וזה רובר, זה מצלמה וזה מצטלם כמו מלחמה וזה נשמע כמו יריות ואין כמו יפו בלילות זה לא האש, זה הגפרור ולא מקטרת זה ציור וזה אתה וזה אני וחבל שיום ראשון זה לא שני ואלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב יכול לבוא אסון ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא עם סופה עם שיר של רוח איזו מנגינה יש לה תקווה איך קוראים לאהבה שלי לאהבה שלך ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא וזה הסתיו, וזה עצוב, וזה הבית, וזה הכלוב. זה לא סיגריה הראשונה, ובטח לא סיגריה האחרונה. זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבות. וזה אני וזה אתה ו... זה היה ביחד שהיה כלא היה, ואלה הם חיינו בזמן האחרון. יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא אסון. ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא. עם סופה שיר של רוח, איזו מנגינה יש לה תקווה. איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. ערב טוב יוש, לילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא.
אחד השירים הכי נוגעים, והמשפט הוא, אם סופה היא שיר של רוח, איזו מנגינה יש לתקווה.
איזו מנגינה יש לתקווה, זה נכון. מה שיפה בוורסיה הזאת, זה unplugged, אבל אתה שומע את ה... אתה יודע, הוא שר, אני לא יודע איזה טקסט זה, ומה הוא בחר בתוך, זאת אומרת, מתוך... אבל... זאת אומרת, יש את השיר, הוא שר אותו, ואתה, בגלל שזה unplugged, ואין פה כמעט פילטרים בכלל, כלומר, הוא כמעט ולא שומעים את זה. אתה שומע רק אותו. אני הפסקתי לשמוע באיזשהו שלב את הגיטרה, ואת ה... אתה שומע כמה זה מגיע מתוך...
מתוך.
מתוך מעמקי, כשהוא שר בפזמון, אתה רואה את ה... כמה הוא... את הכאב, זאת אומרת, את הכאב של, ה... של היוצר שמדבר, זה פשוט...
כן, זה יהודה פוליקר.
זה מדהים, כן.
ליאור אשכנזי, היה לי עונג רב.
אני מקווה שלא החזבנו את המאזינים שלך, כי אתה יודע, זה... כן.
תודה רבה.
תודה לך.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.